Hola y gracias por estar.
Shalom, ותודה שאתם איתנו. שוב, זאת התוכנית העולם, היכן שאנו משוחחים על נושאים שאתם ביקשתם. איתנו, כמו תמיד, נמצא הדוקטור לייטמן, מיכאל לייטמן, איתו נשוחח על המלאכים. דוקטור לייטמן, תודה שקיבלת את הזמנתנו שוב.
אני שמח בהזדמנות הזאת. בבקשה, מה רצית לשמוע?
Sí, queremos escuchar acerca
כן,
de un tema
לשמוע לגבי נושא שמעסיק רבות את האומנות, את האמונות והתרבויות השונות, המלאכים. מה אומרת חוכמת הקבלה על מה זה מלאך?
מלאך זה כוח שלא מתלבש בגוף משהו, אלא כוח הטבע, נגיד כוח המשיכה, כן? שכולנו מרגישים, אז הוא נקרא מלאך. כוח רוח, חשמל, כוחות הטבע, לא חשוב איזה, הם נקראים מלאכים. זהו, כן?
בהמשך למה שדיברנו בתוכנית הקודמת על חיים ומוות, אנחנו רואים שקיימים גם מלאכים של חיים וגם מלאכי מוות, מלאכים טובים, מלאכים רעים. מה זה אומר שיש מלאך לחיים ומלאך למוות?
כלפי בן אדם, כוחות הטבע פועלים בכל מיני צורות. יש ידידותיים ותומכים, ויש כביכול נגדנו. לכן אנחנו מחלקים אותם לשתי קבוצות, מלאך טוב ומלאך רע. אבל בכל זאת הם חוקי הטבע שלא מלובשים בגוף איזשהו, ואפילו שמלובשים בגוף, נגיד איזה חשמל, איזה כוח משיכה במשהו, אבל אנחנו מדברים על הכוח עצמו בלבד. ואותו אנחנו קוראים מלאך.
Porque hay una diferencia,
מדוע קיים הבדל או הבחנה, ומה קובע שמישהו יהיה מלאך טוב, מלאך רע, מלאך חיים, מלאך מוות? מה קובע את זה?
זה כלפי האדם, זה הכל כלפי האדם. זאת אומרת, האדם מחלק את הכל לכוחות האלה לפי הדרגה שלו, לפי ההכנה שלו, לפי התכונות שלו, לדברים, למלאכים או לכוחות טובים ורעים. בעצם אין בעולם, בכל העולם, שום כוח רע. יש רק כוח הטוב, והוא נקרא בורא. וכל הפעולות שלו, שהוא פועל עלינו, שאין עוד מלבדו, הם נקראים מלאכים, וכך הוא פועל עלינו.
אז יש קיימות דרגות או סיווגים כלשהם בין המלאכים?
ודאי, ודאי.
בהתאם לתפקידים?
כן, ודאי, והרבה, הרבה מאוד חלוקות, מדרגות, קבוצות אפילו מלאכים, קבוצות כוחות שהם פועלים, אבל כולם הם נמצאים תחת הכוח אחד שנקרא בורא, ואין ביניהם אף אחד שהוא חופשי ויש לו בכלל אפשרות לחשוב ולבצע איזה פעולה, מה שהוא מחליט. מלאך לא מחליט, מלאך מבצע.
En su artículo La enseñanza o la filosofía
במאמרו תורת הקבלה ומהותה, מביא בעל הסולם את הציטוט הבא מהמדרש: אין לך עשב ועשב מלמטה
que no tenga un ángel de arriba,
שאין עליו מלאך מלמעלה שמכה אותו ואומר לו גדל. אז השאלה שמחויבת, עם כל מה שהסברת לנו עד כה, כיצד נוכל לפרש את המילים הללו מהמדרש?
זאת אומרת שאין לנו בעולם הזה שום פעולה, קטנה או גדולה, אלה כולם הם נפעלים על ידי הכוחות מלמעלה, שנקראים מלאכים, וכוחות האלה הם באים כולם על ידי פקודת הבורא, שהוא מפעיל, והם, כל הכוחות האלה, הם כוחות שבאים ממנו. אפשר להגיד שכל המלאכים הם מרכיבים ביחד את הבורא, יחס הבורא אלינו. לכן אנחנו יכולים לחלק אותם לכוח הימין ושמאל, ולשלב להם כל מיני פעולות מיוחדות, וכך אנחנו אז יכולים לקרוא אותם בשמות. אבל כל זה, זה בכל זאת העיקר להבין שבמלאך לא תלוי כלום, הכל תלוי בבורא. ולכן זה שאנחנו מצפים לאיזשהו מלאך טוב או מפחדים ממלאך הרע, זה בסך הכל כי כך נוח לנו. אבל באמת, כמו שפעם האנשים היו משתחווים להרי געש, לרעם, לברקים, לכל מיני תופעות הטבע, אנחנו היום מבינים שבתופעות האלו אין משהו שהם בעצמם מחליטים, הם תופעה שנובעת משילוב הכוחות שבטבע. ולכן מה שקורה לנו היום, שאנחנו כבר לא מצפים למלאכים. זאת אומרת שאני לא מצפה שיבוא איזשהו מלאך הטוב ויעשה לי משהו, אלא סך הכל אין עוד מלבדו, ואני צריך להתקלל עמו, עם הכוח העליון, עם הבורא, וכל מה שאני מקבל ממנו אני אקבל כוחות שהוא שולח לי, יותר נכון אפילו מה שאני מזמין ממנו, וזהו. וזה, אז אני בעצם, אפשר אפילו להגיד שאני בעצם מייצף את המלאכים. זהו, שאני בעבודה שלי, עד כמה שאני נמצא עד כמה שאני נמצא בהתקרבות לבורא, אז אני מעורר בזה כוחות הטובים, מלאכים טובים. ועד כמה שאני נמצא במשהו בניגוד לבורא, בסטייה מהכיוון שאני צריך להתפתח לפי התוכנית שלו, אז אני מזמין כוחות שלא כל כך טובים. וכך זה, אנחנו מתקדמים. פעם בטוב, פעם ברע, אבל כולנו למטרה.
למה אתה מתכוון שהולכים בניגוד לבורא, וככה שאנחנו מזמינים כוחות שליליים על עצמנו? למה הכוונה?
כי האדם הוא נמצא תמיד בבחירה חופשית לכוון את עצמו לבורא ולחבר את עצמו לבורא, או לא כל כך. זה תלוי איך שהוא מתמודד עם האגו שלו. ולכן בזה הוא מזמין, בהתאם לזה, תגובות מהבורא, כי הם מלאכים טובים או מלאכים רעים. בעצם אין מלאכים רעים, אלא כל המלאכים הם פועלים כדי לכוון אותנו לתיקון. אבל בכל זאת, כמו שגם כן שומעים מהילד, שפתאום הוא אומר, אמא רעה. מה זה אמא רעה? שלא עושה לפי מה שהוא רוצה. אבל בטוח לנו שאמא רוצה לטובה. לילד רוצה בצורה אחרת. כך אנחנו גם כן קוראים למלאכים טובים ולמלאכים רעים.
אנחנו יודעים שיש שמות שונים שמשתמשים בהם למלאכים, למשל אוריאל, גבריאל, רפאל,
כן.
ועוד במיוחד בספר הזוהר יש התייחסות למלאך שנקרא מתת. מדוע נותנים שמות למלאכים?
זה כדי, כמו בפיזיקה, אנחנו נותנים שמות לכוחות, כן? כוח משיכה, אז תקריא לזה מלאך המשיכה. כוח חשמל, כל דבר ודבר. זה ממש מלאך. עכשיו, חוץ מזה, כל הדומם, צומח וחי סביבנו, שהוא מנוהל על ידי הבורא ללא בחירה חופשית, גם כן נקרא מלאך. אני מאוד כך קיבלתי את זה בפתאומיות, שאנחנו היינו נוסעים עם הרבש באוטו, והוא מסתכל על הסוס בצד הדרך ואומר, מלאך? ואני הייתי עוד צעיר, אז כן, מה זה מלאך? כן, זה מלאך. זהו, זאת אומרת, כל הכוחות, כולל דומם צומח חי, שאין להם בחירה חופשית, אלה הם נפעלים על ידי כוח עליון, תוכנית עליונה, אנחנו יכולים לקרוא אותם מלאכים. לכן, להגיד על האדם שהוא מלאך, זה כביכול להוריד אותו בדרגה, שאין לו בחירה חופשית, והוא נמצא בכוחות הטבע, שהטבע שלו, נגיד טבע אגואיסטית, מוליך אותו, ואז תקרי לו מלאך. זאת אומרת, זה כמו שלהגיד עליו שהוא בהמה.
כן, בדיוק חקרנו על הסיפור הזה שאתה והרבש ומה שהוא אמר על הסוס, ושאלנו את עצמנו, למה מלאכים מתלבשים בבעלי חיים? ועכשיו, לפי מה שענית, אנחנו מבינים מדוע. מצד שני, ולפי מה שאתה אומר עכשיו, ייתכן שרבש התכוון ככה בצורה תיאורית, כי בספר שלך תמיד איתי אתה מספר שלאורך כל החיפוש הרוחני שלך תמיד חיפשת מורה לקבלה, וכך בלילה גשום אחד יצאת לחיפוש הזה, ומישהו ברחוב כיוון אותך ואמר לך שאם תפנה שמאלה ותמשיך לנסוע עד שתראה פרדס, ממש ממול תראה בית, שם לומדים קבלה. הכוונה הייתה לבית של הרבש כמובן, שהפך למורה הרוחני שלך במשך 12 שנה עד יומו האחרון. וכשאתה סיפרת על זה לרבש, הוא אמר, לפי מה שמסופר בספר הזה, זה היה מלאך. כך מביאים את האדם למקום הנכון. כוח כלשהו תופס אותך, מסובב אותך ומפנה אותך למקום שבו תמצא תשובות לכל שאלותיך. אז כאן השאלה שלי, האם באופן כלשהו אפשר, הכוח הזה שנקרא מלאך יכול להתלבש בבן אדם, כמו שקרה באדם הזה שנתן לך את ההנחיות, שכיוון אותך?
כן, ודאי. האנשים שאין להם בחירה חופשית, הם לא לומדים חוכמת הקבלה, שאין בהם בחירה חופשית בין טוב ורע, לפי המאבק הפנימי שבהם, הם גם כן נמצאים כמלאכים. כן? זה, אני לא רוצה להגיד, כמו שכתוב, כולם כבהמות נדמו. אבל זה ככה זה. או, יש לנו כאן שתי אפשרויות. או שאנחנו נמצאים תחת שליטת הבורא, ונפעלים על ידו, שאין עוד מלבדו, או שאנחנו יוצאים תחת שליטה שלו, ואנחנו נפעלים על ידי הבחירה החופשית שלנו כדי להידמות לבורא. ואז אנחנו כבר לא נקראים מלאכים אלא בני אדם.
Pero se tiene la impresión como que un
אבל אם יש התרשמות כאילו שמלאך זה משהו טהור, זה איזה יצור נקי כזה.
נכון.
ונראה.
נכון. מלאך זה ודאי משהו טהור ונקי, כי אין לו שום רצון מעצמו, אלא שהוא מבצע רצון הבורא. וכך זה כל בני אדם שבעולם. ועד כמה שהם רעים, ועד כמה שהם לא מתוקנים, זה לא חשוב. זה ללא בחירה שלהם. אלא כך הם בעצם מתקיימים. יש דברים בזה שלא כל כך מובנים משמיעה ראשונה, אבל צריכים לחשוב על זה, ואז אנחנו מבינים שהכל זה נמצא ביד הבורא, ואותם אנשים שניתנה להם בחירה חופשית להיות דומים לבורא, להיות למעלה מדרגת המלאך, בדרגת האדם, אז אותם האנשים הם באמת מקובלים בלבד, שהם יודעים איך לקבל מלמעלה כוח השפעה, כוח אהבה, בניגוד לרצון אגואיסטי שלהם, להתמודד עם הרצון האגואיסטי הזה, וכך לבנות מעצמם בני אדם. בן אדם הוא כלול שתי כוחות, כוח הרע וכוח הטוב.
אבל באמצעות הלימוד של חוכמת הקבלה, התהליך של להגיע לניקיון או לטוהר הזה של מלאך ולא ההפך, נראה כאילו שדרגת האדם כרגע זאת הדרגה יותר מקולקלת. ככה זה נראה כרגע.
יותר מקולקלת ויותר גבוהה. כי יש שם בחירה חופשית, ולכן היא יותר גבוהה. ודאי שכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו, והאנשים שמקולקלים הם דווקא אלו שמרגישים שהם חייבים לתקן את עצמם, וכך הם מתקדמים.
Ahora otra pregunta que surge
es שאלה שעולה מספר הזוהר
וישלח
בפרשת וישלח
a sus ángeles el cargo de ti para que te guarden en todos los
נותן כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. יש משהו שנקרא מלאך שומר, מה זה אומר? יש כזה דבר?
כוחות שפועלים עלינו ומפעילים אותנו בכל רגע לכל כיוון כדי לכוון אותנו לתיקונים, כולם הם נקראים מלאכים.
יש אמונה רווחת באמריקה הלטינית ובעולם כולו אפילו, שכשאנשים נפטרים מהעולם הזה, הם עוברים למימד אחר, לא פיזי, שממנו הם שומרים עלינו, דואגים לנו. אז אבא שלי כבר לא איתי, אמי, אבל הם שומרים עליי. זה מלאך שומר, מלאך ששומר עליי. זה ככה? יש דבר כזה?
אני לא רוצה לברר כל כך את הדברים האלה, כדי להשאיר לאדם כל מיני כאלו מחשבות שהן עוזרות לו בחיים. לא כדאי לפתוח הכל לבני אדם, מפני ש אל תשים מכשול לפני עיוור. אבל חוכמת הקבלה מסבירה לנו הכל בצורה מאוד מדעית, טבעית, שאנחנו מדברים על כוחות, כוחות הטבע.
¿Cómo interactúan entonces
אז איך מתקשרים הכוחות האלה עם האנשים, באיזה אופן? איך זה נתפס? אתה אומר שמה
כל הזמן זה פועל עלינו. כל הזמן זה פועל עלינו. אנחנו נפעלים על ידי כוחות האלו. אנחנו לא מודעים שהם כל הזמן מפעילים אותנו, וגם כן לא מודעים עד כמה שאנחנו בצורה אינסטינקטיבית מתנהגים על ידם ומגיבים בחזרה, וכל זה הם הכוחות, ולכן אנחנו נמצאים בקשר עם כל הכוחות האלו, וזה החיים שלנו. לא כדאי לחבר למילה מלאכים משהו שזה מסיפורי הילדים.
En su introducción al libro
בהקדמתו לספר פנים מאירות ומסבירות מביא בעל הסולם את הציטוטים הבאים ממדרש רבה על הפסוק נעשה אדם מבראשית. א' חפף, שבא הקדוש ברוך הוא לברות את האדם, נמלך במלאכי השרת. מהם אומרים ייברא, ומהם אומרים אל ייברא. למה הכוונה אם כן שהבורא מתייעץ עם המלאכים?
שהיו לפניו כוחות הטבע, שהוא צירף אותם בצורה מיוחדת, קישר אותם יחד כך, ועל ידי זה הוא יצר את הייצור הזה, רצון לקבל, שיהיה לו גם כן אפשרות להגיע לרצון להשפיע, שיהיה בבחירה חופשית, שיהיה לו כוח הטוב וכוח הרע וכל מיני אפשרויות, שיהיה תוספת לדרגת חי, לדרגת בהמה, שלפי זה אנחנו מתקיימים בגופים שלנו, ולמעלה מהגופים שלנו, אם מי שרוצה לגדול, אז הוא מתחיל לבנות את המערכת שהיא כבר מערכת עליונה, ששם הוא משתמש בכוחות הטבע בצורה כזאת שמסדר אותם, מצרף אותם בצורה כזאת שהיא דומה לבורא, ולכן נקרא אדם ממילה אדמה לעליון.
Una última impresión.
אז משהו לסיום התוכנית. איך תוכל לסכם כך כשאנחנו מדברים על הכוחות האלה שנקראים מלאכים?
אנחנו נמצאים בעולם שזה בעצם מערכת הכוחות. נדמה לנו שיש כאן דומם, צומח, חי, שיש כאן אדמה, עצים, שמיים, כל מיני דברים. זה כוחות. כוחות. שהם פועלים עלינו ומציירים ברצון שלנו. זאת התמונה שבה אנחנו קיימים, ואנחנו צריכים את הכוחות האלה להשתמש בהם כדי להביא את עצמנו לשורש של הכוחות האלה, שזה הבורא, כוח עליון, ואז אנחנו נוכל להשתמש בכל המלאכים האלו ממש כדי לגלות את הבורא ולהיות דומים לו. זה הכל. אבל שוב, כוחות הטבע, מהקטנים עד הגדולים, בכל מיני צורות ומה שלא יהיה, הם כוחות פרטיים של הטבע הכללי כולו, שנקרא בורא, אלוקים בגימטריה הטבע.
¿Cómo utilizar estas fuerzas correctamente?
אז איך להשתמש באופן נכון בכוחות האלה?
רק בעל מנת להשפיע, כדי להביא את כל העולם, את עצמו ואת כל העולם להתקרבות לבורא. לכוח טוב ומיטיב, השפעה, אהבה.
Muchísimas gracias, Dr. Lightman.
המון תודה, דוקטור לייטמן. עד הפעם הבאה, היה מאוד מעניין.
אני שמח. תודה לך.